שלום וברכה, היום יום שני, כף א' באייר תפשין סמך. אנחנו במקום מאיר נפלא, הלא הוא מכון מאיר. אנחנו לומדים את פרק חלק שבמסכת סנהדרין, דף צדיק ת' עמוד א', ארבע שורות מלמטה. יש לכם פה טקסט, ארבע שורות מלמטה. רבי ישמעאל אומר, באמצע השורה, רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודת כוכבים. נכון? כלומר, הוא חולק על רבי נהוראי ועל רבי נתן, ובעצם על כל הדרשות שנאמרו מקודם, אלא אומר, זה העובד עבודה זרה. מה היא משמע? כן? מאיפה הוא לקח את זה? שזה מדבר על עובד עבודה זרה. לכאורה הפסוק לא אומר את זה במפורש. נכון? השאלה, מה היא משמע? עד כאן ברור? ברור, נכון? רגע. אם זה ברור, על איזה פסוק אנחנו מדברים? יפה. על איזה פסוק אנחנו מדברים? דבר השם בזה, יפה. זאת אומרת, זה שאתם לא שאלתם על מה זה מדבר, זה סימן שאתם באמת יודעים על מה אנחנו מדברים. כן? אבל אני משער שיש פה בכיתה אנשים שלא ידעו על איזה פסוק מדובר, ובכל זאת לא יריבו עוז בנפשם לשאול, רגע, על איזה פסוק זה מדבר בכלל? וכאן המקום שלי למחאה נמרצת. אם האדם נכנס לשיעור ולא מבין על מה מדברים, מה הוא חייב לעשות? לשאול על מה מדברים. בסדר? זה פשע שאדם נכנס לשיעור, הוא מעיז לתת לרב להמשיך לדבר אם הוא לא מבין על מה מדברים. כי הרי אני לא פה כדי ללמד אתכם דברים שאני כבר יודע, שהרי אני כבר יודע את זה לפני שאני מלמד. אלא המטרה זה שהתלמיד יבין. ברור. אז מכאן ואילך, מי שלא מבין, חייב לשאול כדי להבין. טוב, נמשיך. רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודת כוכבים. וכן, רבי ישמעאל אומר שהפסוק מדבר על עבודה זרה. בסדר? לא כמו שהסביר רבי נהוראי או רבי נתן. שרבי נהוראי אמר, זה מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, או רבי נתן אומר שאינו משגיח על המשנה. אלא הוא אומר, לא, שהפסוק מדבר על מי שעובד עבודה זרה. אתה עם הכיפה. על איזה פסוק מדובר? כן? האם שמת לב שבחמש דקות האחרונות אני אמרתי שמי שלא מבין ונותן לי להמשיך לדבר, בלי להגיד רגע על מה אתה מדבר, הוא פושע? האם שמעת את המילים האלה? כן. אז למה, למרות זאת, כשאני חזרתי על אותם המילים, ובכל זאת לא הבנת, בכל זאת לא שאלת על מה אתה מדבר? יפה. עכשיו, האם אתה מאמין שאפשר לחזור בתשובה? יפה. אז לכן אתה תחזור בתשובה מלהיות תלמיד רב, ואתה תהיה תלמיד טוב. יפה. טוב, בואו נמשיך עכשיו. נתחיל אותה. רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודה זרה. אם כן, על מה הפסוק מדבר לפי רבי ישמעאל? על מי שעובד עבודה זרה. לא כמו שהסביר רבי נהוראי שהפסוק מדבר על מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, או כמו שהסביר רבי נתן שהפסוק מדבר על מי שאינו משגיח על המשנה. רבי ישמעאל אומר שהפסוק מדבר על מי שעובד עבודה זרה. כן? ברור? ברור. אתה עם הכיפה, על איזה פסוק מדובר? כן. אבל מעניין שהבנת שנדבר עליך. אז... זה מה? נחוס עליך. על איזה פסוק אנחנו מדברים? כן? על איזה פסוק אנחנו, רבי ישמעאל אומר שמדבר על עובד עבודה זרה? אתה לא יודע, נכון? עכשיו, האם אתה שמת לב שבעשר דקות האחרונות אני אומר שתלמיד שלא מבין על מה מדברים, חייב לשאול את הרב על מה מדברים? אז למה אתה לא עשית זאת? זה מוכיח לי שאני מורה גרוע. זה מוכיח לי שאני מדבר, ובעצם אין שום תכלית למה שאני אומר. מסקנה, אני מורה גרוע, אולי אני אפסיק ללמד. מה אתה אומר? כדאי להפסיק ללמד?
לא.
לא? טוב, בסדר. טוב, אז אני מקווה שבסוף יהיה מובן. טוב, אני חוזר על הדברים ונתקדם. על איזה פסוק? אבל אתה יודע. מה? אבל אתה יודע.
אני חושב שאני יודע, אבל אני לא נותן לך.
לא, אבל יש כאלה ש... זה לא חוכמה שמי שיודע ישאל. אני רוצה... אנחנו בדף צדיק ט עמוד א' במסכת סנהדרין. יפה. נכון? צדיק ט עמוד א' במסכת סנהדרין. ואנחנו... אז אני פה מלמד איך לומדים בכיתה. המטרה של השיעור זה ללמד את התלמיד שאינו יודע. זאת אומרת שהתלמיד שכבר יודע ומרגיש שסתם השני ששואל מבלבל את המוח, לא נורא. זאת הבעיה שלי. כן? כי המטרה היא שהתלמיד, אחרון התלמידים שלא הבין כלום, בסוף ידע. ואחרים ישתעממו, אז שלא יבואו לשיעור. בסדר? וזה הלכה מפורשת במסכת אבות, שאמרו לא הביישן למד, נכון? ואת זה פוסק הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, שהתלמיד שהרב הסביר ולא הבין, לא יהיה בוש מחבריו שהם כבר הבינו והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל. בסדר? טוב. בואו נחזור עוד פעם. אנחנו 4 שורות לפני הסוף. רבי ישמעאל אומר, זה העובד עבודת כוכבים. ואין כמו שהפסוק מדבר לפי רבי ישמעאל, על מי שעובד עבודה זרה. כן? הוא לא חושב כמו רבי נתן שפירש את הפסוק על זה, על מי שלא משגר במשנה, או כמו רבי נוראי שהסביר את הפסוק הזה כמתייחס למי שאפשר לעשות בתורה ולא עוסק, אלא הוא מסביר שהפסוק מדבר על מי שעובד עבודה זרה. נכון? מה? לא כמו רבי מאיר. על איזה פסוק הוא מדבר? לכן לא שאלת. יפה. אם יש מישהו שעוד לא יודע על איזה פסוק מדובר, אז למה אתה לא שואל? מה? אתה עכשיו שואל, יפה. אני בעצם הזבזתי כמעט 15 דקות רק כדי ללמד אתכם איך לומדים בכיתה. אני מקווה שמכאן ואילך לא נצטרך לחזור על הדברים הקשים האלה. טוב, בקיצור, אנחנו בבירור הפסוק, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר. זה פסוק בספר במדבר, ששמע, כתוב אומר דברים קשים מאוד. כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, יקרת תיקרת הנפש ההיא. רק שלא ברור בדיוק מהו החטא שעליו מדובר בפסוק. ולכן יש לנו פה דרשות רבות, בין היתר, האומר אין תורה מן השמיים, או המלבין פני חברו ברבים, כל מיני דברים כאלה. פה אומרים, כי דבר השם בזה.
זה הכוונה, מי שאומר אין תורה.
לפי אחת הדרשות, מי שראינו מקודם, כן? בשבועות הקודמים, למדנו, דבר השם בזה זה אפיקורוס, או האומר אין תורה מן השמיים וכו', נכון? עכשיו פה יש דרשה חדשה, דרשה של רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אומר שהפסוק מדבר על מי שעובד עבודה זרה. מאיפה הוא לקח את זה? שהפסוק דבר השם בזה מדבר על עובד עבודה זרה. זה לא כתוב מפורש. אלא אומר, שנאמה, משמע, מהי משמע, מאיפה הוא לקח את זה? דתנא, שרי שנינו, דבר רבי ישמעאל, אצל רבי ישמעאל, כי דבר השם בזה זה המבזה דיבור שנאמר לו למשה מסיני, אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים. כלומר, מהו הדבר שאנחנו יכולים, לקרוא לו דבר השם? דבר השם, הכוונה, מה שהשם דיבר. ומה השם דיבר? מה השם אמר? הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים. לכן, כל השאר זה וידבר השם אל משה, למור. אבל פה, דיבור ישיר אל האומה, זה היה אנוכי השם אלוהיך. טוב, זה הדרשות הקודמות. אבל פה אנחנו מבינים את הדרשה של רבי ישמעאל. אנחנו רוצים להבין.
אבל אני מתייחס לדיבור המתחיל בגמרא.
מה, לא הבנתי.
הדיבור המתחיל בגמרא זה אמרנו, אין תורה מן השמיים.
נכון.
וכו.
נכון.
אז מתייחס לאפיקורוס של הוכו, או מתייחס
לתורה מן השמיים? תורה מן השמיים. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. פה אנחנו לא חוזרים על הסוגיה הקודמת. אנחנו מדברים עכשיו על הסוגיה החדשה. שרבי ישמעאל הבין, דבר השם זה האמירה, לא יהיה לך אלוהים אחר. עכשיו, זה דבר מעניין. כאילו, מהו הדבר שהשם אומר? השם אומר, אני קיים. זה מה שיש לו לומר. אנוכי, השם אלוהיך. זה עוד לפני כל ציווי מעשי. כי לפי זה יוצא פה שהפגם של עובד עבודה זרה, שהעובד עבודה זרה הוא עושה מעשה, הוא מקטיר, הוא מזבח, הוא מתפלל אל עבודה זרה. אבל עיקר הפגם פה זה מצד מה שזה בא לשלול, לא מצד מה שהוא עושה.
הוא לא מכיר.
מה?
הוא לא מכיר בנוכחות.
יפה. הוא לא מכיר במציאות השם. זאת אומרת, הוא, בזה שהוא עובד לאלוהים אחרים, הוא עובר על אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת, השלילה שיש פה. עכשיו, זה מה... כן? כן, אבל אי אפשר שהוא יאמין בהשם ויעבוד עבודה זרה. למה? כי זה מה שכתוב כאן, אנוכי השם אלוהיך, ממילא אלוהי לך אלוהים אחרים. כיוון שאנוכי השם אלוהיך, אז אין לך מישהו אחר לעבודו. מה זה פירוש אלוהיך? מספיק להגיד, אנוכי השם, אשר רוצאתיך. אלוהיך זה מחייב. כלומר, אני לקחתי אחריות ישירה עליך, אז אל תעקוף סמכות, אל תלך למישהו אחר. זה בעצם מה שזה אומר. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה, שעיקר מה שיש לו לקדוש ברוך הוא לומר לנו, זה שהוא רוצה לדבר איתנו. מעניין. זאת אומרת שכל היחס אל האלוהות הוא יחס של פנים אל פנים. אני צריך לדעת מי הוא. זה בשונה לאלוהי הפילוסופים, שיש מילה אחת שאלוהי הפילוסופים לא יודע לומר. אנוכי. כי אין לו אני, אין לו אישיות, אין לו, הוא לא בעל רצון. יוצא לפי זה שמניעת עבודה זרה, שזה בעצם המצווה הכי חשובה בתורה, זה מצווה שמאפשרת לי להיפגש עם פני השם. לכן איך הביטוי? לא יהיה לך אלוהים אחרים, מה המשך? על פניי. כי אם יש לך אלוהים אחרים, אתה כבר לא רואה את פניי. אלא מה אתה רואה? את אחוריי. זה נקרא אלוהים אחרים. מלשון אחורה. מהצד האחורי שלי. ואני רוצה שתכיר אותי מצד הפנים שלי. רגע, אני רוצה שתעבוד אל צד הפנים שלי, לא אל צד האחוריים שלי. כי מצד האחור, אני מוכר לך בתור הסיבה הראשונה של המציאות. אבל אני לא מוכר לך בתור מי שיש לו מה לומר לך, בתור בעל רצון. אני לא מישהו, אני רק משהו. כן. מה? מה השאלה? אתה תסביר את עצמך. רק את האחור, נכון. אבל הוא לא עבד לאחור. הוא עובד לפנים. בסדר? נכון. אז זהו, זה כאילו שזה הדבר שיש לו לומר. קודם כל זה מעניין שהגמרא מבינה שכל מה שהשם אומר זה התפרטות של האמירה הזאת. מדוע? כי יש זאת האמירה הישירה היחידה שהייתה. אל עם ישראל. כן, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. עכשיו, מעניין, יש מי שאומר, יש כאלה שפירשו באוניברסיטה, שמה זה אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו? שהשכל מחייב. אז מה עשו בני ישראל לפי זה בהר סיני? ישבו, עסקו בפילוסופיה, ואז ידעו שיש אלוהים. נכון? זה קצת משונה קצת, זה מצחיק לומר את זה, נכון? כלומר, מפי הגבורה שלנו, אלא מפי השכל האנושי. אז זה בדיוק כדבר השם בזה. כאילו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיכירו אותו בספיקולציה פילוסופית, ולא רוצה שנשמע את דברו.
לא הבנתי את התשובה שנתת אליו. הוא אמרת שהוא הכיר אותו מאחורה, אבל עבד אותו מקדימה. איך הוא יכול להכיר אותו מאחורה ולעבוד אותו מחסף
מאחורה? כלומר, למי מופנית העבודה?
אני לא מכיר
אם היא מופנית, אני מכיר אותו. היא מופנית לפנים של מי שיש לו אחוריים.
לפנים של מי שאני לא מכיר.
יפה.
מזמן שווה.
וכמה הפנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. זה רבי יהודה לוי אמר. זאת אומרת שהמושגים של פנים ואחוריים הם מושגים יחסיים. יש אחור עבור במדרגה מסוימת שהוא פנים של מדרגה אחרת. לא, הלאה. רבי, לא אי אפשר. רבי יהושע בן קורחה אומר, כל הלומד תורה, אגב, אז מה שרבי ישמעאל אומר, שזה מדובר על העובד עבודה זרה, זה קשור לכל המחלוקת שלו עם רבי עקיבא בהבנת הפסקה הזאת, שעסקנו בה קצת כשלמדנו בדף צדיק עמוד ב'. שם למדנו את המחלוקת עם רבי ישמעאל לרבי עקיבא, מי שמעוניין יכול לשמוע את הקלטת של זה. טוב, רבי יהושע בן קורחה, אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. זה נקרא דבר השם בזה, לפי שיטתו. רבי יהושע אומר, כל הלומד תורה ומשכחה, דומה לאישה שיולדת וקוברת. כלומר, אדם למד, אבל הוא לא רוצה לדעת את מה שהוא למד.
יש לנו סיווי
של
להיות
עמל בתורה. נו, אז מה? לעסוק בתורה. נו, אז מה? אם הוא לא חוזר על זה, אז הוא לא קוצר את זה. ודאי.
יש עניין של לעסוק בתורה.
ודאי שיש מצווה לעסוק בתורה. אז הוא קיים מצווה לעסוק בתורה. הוא לא קיים מצוות ידיעת התורה. יש שתי מצוות, מה? כן, משכחה, לא שוכחה. יש אדם לא יכול לזכור, מה אפשר לעשות? כן? רס מרבוט. לא הולך.
זה משהו אחר,
אני חושב. כן? יש לו לב של בלטה. אז הוא לא יכול, במצר בעל אבדן. משכחה, זה הכוונה, שיושב ומסירה מליבו. למה שאדם יעשה את זה?
הוא לא מפנים.
כמו שכל תלמיד, כשהוא עבר את הבגרות, שורף את המחברת של הלימודים. כי הוא לא רוצה לזכור את זה. זהו, מספיק. למדתי זה כדי להשיג את הבגרות. זאת אומרת, זה הופך את הבגרות לכלי ראשון לשכחת הלימוד. בלי
זה. הרב, זה משהו יותר לזומה אחרת. אה? אם אתה לומד בשביל ללמוד, בשביל לעסוק, ולא מגמתי.
תראה, זה בדיוק הסכנה שיש בזה. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו לומדים כדי לעסוק בדברי תורה. אבל ההתעסקות זה כדי לתרץ מדוע אתה לא יודע. זאת אומרת, אני למדתי, מה אתה רוצה? לפחות עסקתי בזה. אני לא זוכר, אבל לפחות עסקתי בזה, שזה מעלה גדולה מאוד. אבל אם אני בעמדה כזאת, שאני לומד על מנת לא לדעת, אז זה מה שהוא אומר. הוא לומד, והוא לא רוצה לחזור. לא רוצה לחזור, כי בעצם הוא לא רוצה שזה יקבע בליבו. יש פה בעיה. אז זה יחשב זלזול אל הנושא. אני ככה, זה הופך את התורה לסוג של תענוג אינטלקטואלי. זאת אומרת, מישהו אומר, תשמע, הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, הגיע מרצה, זה היה שיגאון. אז על מה הוא דיבר? תשמע, אני לא בדיוק זוכר, אבל זה היה מבריק כל כך. איזה תענוג. כן? אז זה הופך את זה לאיזה מין...
לעומת.
זה הופך להיות איזשהו כיף כזה. במקום שהשכל, הלימוד, עניינו לבאר את האמת. רוצה לדעת מה האמת. מגיעים בסוף למצב כזה שאומרים, אתה יודע, אפשר להגיד מה שרוצים בתורה, זה לא משנה. כל דבר בתורה זה לגיטימי. בעיה. כן, מה אתה אומר?
לעומת מה, לעומת איזה דרך שכן?
כדי לדעת. את האמת.
את האמת. להפנים את זה, מה זה, איזה
מושג? ברגע שאני רוצה לדעת את האמת, אני לא שוכח. זה חשוב, לזכור את זה. רוצים ללמוד כדי לדעת את האמת. כן.
יש פה מישהו שאומר משהו נכון,
או
שזה סתם הזדמנות
לדבר אותם לכל רב שיריד משהו רוצה? תגיד בעצמך את התשובה לשאלה הזאת.
זה לא משהו רב, זה שווה.
מה אתה חושב, שהרבנים סתם דיברו?
לא, כל אחד אומר, יש פה דברי מושג. אני לא מבין, הרבנים סתם דיברו?
אני לא אמרתי שהם סתם דיברו. אתה כן אמרת שהם סתם דיברו.
לא, אני רוצה לדעת אם יש פה איזשהו, מישהו אמור להיות צודק פה, שזה לא בדיוק כמה כזה.
מה? לא הבנתי.
לא, כי זה כמו שאני יכול לקחת הרבה מימות שרוצות להגיד, כל אחד רוצה להגיד את המסר שלו, או שיש לנו מטרה לברר מה המסר.
אנחנו רוצים לדעת מה האמת, ודאי. טוב, רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. מה זה זמר בכל יום? תסתכלו ברש"י. רש"י אומר, היה מסדר לימודך, אף על פי שסדור בפיך, כזמר. והוא יגרום לך שתהיה לעולם הבא בשמחה ובשירים. מה הוא רוצה כאן רבי עקיבא? רבי עקיבא רוצה שהלימוד שלך יהיה זמרה. יש, כן, נכון. זמרה. כן, יש ב מסכת מגילה מאמר שמבאר את זה, כתוב כל הקורא בלא שירה ושונה בלא זמרה. כן, הוא לומד קורא, מה זה קורא? תנ"ך. והוא לא שר אותו. הוא שונה, כלומר הוא לומד תורה שבעל פה, זמרה, משנה. אבל הוא שונה בלא זמרה. אז מה הוא, איך הוא לומד את זה? מה? הוא לומד את זה כתוכן שכלי בלבד. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ראיתם פעם סטודנט למשפטים שמזמר את ספר החוקים של מדינת ישראל? קצת משונה, נכון? אלא אם כן הוא למד בישיבה מקודם. כן? אבל בישיבה לומדים גמרא ושרים אותה. למה? אמר הרב קוק, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. מה זה?
שרים אותם או מזמרים אותם?
רגע, מה זה?
זה שירה,
גלה ישן
אולי. אולי גלה ישן, מה, מישהו ישן פה? זאת אומרת, מה אתה אומר?
שרים אותם וזמרים אותם
לענייננו זה לא כך משנה, אבל העיקרון הוא שיש לנו שייכות נפשית לדבר.
אבל לפי הרע שזה כן משנה.
למה?
הוא אומר שבזמר עכשיו, ואחר כך בעולם הבא שירים.
כן, כן, בסדר, לאט לאט. כן.
אז מה הפקורת הייתה דוד המלך שאמר זמירות היו לי חוקיך?
זמירות היו לי חוקיך. יפה. דוד המלך אמר זמירות היו לי חוקיך בבית נעורי. שעל זה הוא נענש. אז זה לא בסדר לזמר.
שאני לא מספר לקרוא לתורה זמירות.
מה?
שאני לא מספר
לקרוא
לתורה
זמירות. נכון,
אדם מה? אפשר לזמר.
אפשר לזמר, רק לא להגיד את זה. זה דמוס שונה, לא?
לא, לא להגדיר את זה כמו זמר, כי יש גם
זמר יווני, יש גם זמר אחר. נו, זמר יווני זה זמר יפה מאוד.
זמר זה מלתק חותך,
ושירה
זה כמו
שאמרת. יפה. זה ההבדל אם זה שירה או זמרה, נכון? שזמר זה מלשון לזמור. לזמור זה לחתוך את קצות הענפים. זאת אומרת, הזמרה זאת אסתטיקה חיצונית, המנותקת משורש החיים. כלומר, אתה לוקח את היצירה בתור תוצר של החיים, אבל אתה מנתק את התוצר מן המקור. אתה מבין מה שאני אומר? רגע, קודם כל אני רוצה להגדיל את השאלה. כן? אני רוצה להסביר עד כמה שהשאלה מוצדקת. לכאורה, אם כן, זמרה זה משהו של אסתטיקה נאה שאין לה קשר עם עצם החיים. זה בערך כמו שירה של סופרמרקט. אדם הולך בסופרמרקט עם העגלה, ויש ברקע דלנג 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 דלנג, ובאמצע 25% הנחה על מוצרי ניקוי של חברת סנו. כן? מה? כן, זה פורסם עכשיו באינטרנט. זאת אומרת, אפשר להתייחס, כן, אל האסתטיקה, כן, משהו שהוא איננו קשור לעצמות החיים. לעומת זה, שירה. שירה זה מלשון שרשרת, מה שמחובר. זאת אומרת, אם הדברי תורה הם שירה, כתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, אז זה משהו אחר לגמרי. יש הרמוניה פנימית בין הפנים לבין החוץ. עד כאן זה מובן? כן.
זמירה זה פעולה שעושים אותה בשביל שהעץ ימשיך לגדול.
כן, אבל הדברים שאתה... זה טוב לעץ, אבל זה לא טוב לך. כלומר, מה אתה עושה עם כל מה שזימרת? עם כל מה שזמרת? כל החתיכות עץ האלה, מה אתה עושה איתם? מה? פסולת. אתה לא עושה עם... מה? יש במסכת שבת דיון, אדם שזומר כדי להשתמש בעצים. האם הוא עובר על איסור זריעה או על איסור קצירה? יש שם מסכת שבת, דיון שלם על זה.
זמרת הארץ.
זמרת הארץ, כן, נכון, נכון. אז יש פה בעיה, מתי הזמרה זה קשר, מתי זה לא קשר. אז אומרים בברכת השתבח, הבוחר בשירי זמרה. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, אם יש שירים, אז גם הזמרה כשרה.
גם
מחלכים בעצם. מה? אם יש שירה, אז גם הזמרה יש לה ערך. זה מובן מה שאני אומר. כלומר, אם כבר אתה מחובר בחיבור פנימי, חווייתי, אמיתי, עמוק, אלה דברים שאתה עוסק בהם, ממילא, גם הביטוי האסתטי החיצוני יש לו ערך. מובן?
קצת יותר מסתכל, כמו שהבחור
אמרנו. שמה?
שזה
גם הכרחי, אני הבנתי שזה מה שאתה אמר. כן. אבל אני רק רוצה להסביר כאן דבר פשוט, לפי שאני אומר, אבל מסובך. כן, מה?
לא, מה
דוד קיצץ? קיצץ, דוד הסתכל על האסתטיקה של דברי תורה, בלי קשר לחוויה הפנימית.
מה למשל?
למשל, תשמע, תפילין, אני כל כך אוהב את זה, זה כזה יפה. נכון? שחור כזה מבריק.
מה דוד עשה?
זה הכוונה, שהוא קרא לזמירות. דברי תורה זמירות.
אה, שהוא קרא לזמירות.
כן, זאת אומרת שזה מבטל את הערך של דברי תורה כשירה. זה הופך את זה רק לזמרה. וזה מה שחמו. כן.
נשמע לי קצת מוזר שדוד המלך כאילו מנתק, מסתכל על זה בתור איזה משהו כזה נחמד ובלי שהוא לא קשור בכלל לערך. מסתכל על זה בתור...
אני אמרתי שזה מה שהוא עשה?
אה?
בשום פנים, באופן לא אמרנו שזה מה שדוד עשה.
אז מה הביקורת שלה שהוא הייתה...
שהוא אמר את זה.
הוא אמר?
כן. שהוא קרא לדברי תורה זמירות.
למרות שאצלו בחיים שלו זה לא היה.
ודאי.
אז למה הוא קרא לדברי?
זה מגלה על איזושהי רשימה דקה בנפש שנתתה לזה. משום שדוד המלך היה אדם שאצלו האסתטיקה הייתה דבר מאוד מרכזי, אז יכולה להיות קליפה כזאת שנדבקת. קליפה דקה. מן הדקה. מובן? טוב. אז לכן מה שרבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום, אז, או זמר בכל יום, כלומר שאני נזמור, אז עכשיו אפשר להבין את דברי רשי. היה מסדר לימודך אף על פי שסדור בפיך, כזמר. זאת אומרת, זה שלימודך סדור בפיך, זה מבחינת שירה. זה שאתה מסדר אותו, זה מבחינת זמר. כלומר, אתה מזמר אחרי שאתה שר. נכון. אבל בואו נראה שוב את הגמרא במסכת מגילה. מה כתוב במסכת מגילה? כל הקורא בלא שירה ושונה בלא זמרה. זאת אומרת שאת המקרא אני אומר בשירה, מכוח זה אני יכול להגיד את המשנה בזמרה. אבל אם יש משנה בלי מקרא, אז זה רק זמרה. זה פשע. נכון. כתוב בגמרא במסכת מגילה, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא זמרה. משמע שזה שאני קורא את המקרא מתוך שירה, זה מה שנותן את הערך למשנה בתוך זמרה. בסדר? כן. אמר רב יצחק בר אבודימי. זה ביטוי שלו. אמר רב יצחק בר אבודימי. מה יקרה? מאיפה למדנו שצריך ללמוד כל יום? שנאמר, נפש עמל, עמלה לו, כי אחף עליו פיהו. הוא עמל. מה? כן, נסדר כל יום את לימודו. כן? מאיפה הוא לקח את זה? אמר רב יצחק בר אבודימי, מה יקרה? שנאמר, נפש עמל, עמלה לו. אז הנפש עמל, הנפש של העמל, עמלה. ואז עמלה לו, יש מישהו אחר שעמל בשבילו, כי אחף עליו פיהו. הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום אחר. לעולם הבא, כוונה. אמר רבי, איך זה יכול להיות? אני עמל פה, והתורה עמלת במקום אחר. מדוע? כי כשאני עמל בתורה, בעצם אני מתעסק בתוכן שהוא לא שייך לעולם הזה. מדרגה אחרת לגמרי. שייך לעולם הבא. לכן, הפעולה שלי בעולם הזה פועלת לעולם הבא. כן, התורה זה לא לעולם הזה. זה המצוות. זה המצוות. כן, זה המצוות. פה אנחנו מדברים על התורה. כן. לא, עכשיו אנחנו לומדים את הערך של דבר השם. אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא. שנאמר, כי אדם לעמל יולד. מה פירוש הדבר? כלומר, הזהות שלי לא ניתנה לי במתנה. אני צריך לקנות אותה. זאת אומרת, המטרה שלי זה לקנות את הזהות שלי. עכשיו, למה זה ככה? למה מקשים עליי? החתולים לא צריכים לעשות שום מאמץ כדי להיות חתולים. האדם, כדי להיות אדם, צריך לעשות מאמץ. אתה עוד לא אדם כל זמן שלא עשית כך וכך וכך. לא פייר, נכון? אני הרי נזר הבריאה.
לא
פייר. שעזבו אותי בשקט. נכון? למה לא? דווקא חתול, מה רע לו? מה? כל חתול מוצא לו פח אשפה אחד, הוא ממנו פרנסתו, פרנסת בני ביתו, כל ימי חייו, מבסוט מהחיים. מה רע בחתול? מה? או, מה רע במלאך? הנה, גם מלאך זה חיים טובים סך הכל. כן? יש טיפול שבוי בכנפיים סך הכל. כל השאר עובד בכיף, נכון? אז למה אנחנו לא כאלה? למה דפקו אותנו? כי אנחנו מרכז הבריאה, ואני אסביר על מה הכוון. מה פירוש הביטוי לברוא? לתת מציאות לזולת, נכון? להוציא החוצה, זה נכון? החוצה, זולת. זאת אומרת, המטרה של הבורא כבורא, זה שיהיה מישהו אחר חוץ ממנו. עכשיו, אם הקיום של אותו נברא הוא כל כולו מאת השם, אז בעצם הנברא לא קיים. משל, למה הדבר דומה? לעובר במעי אמו. מה הוא מקבל מאמא שלו? הכל. מסקנה, הוא לא קיים. אבל, כלומר, אם העובר מקבל את הכל ממישהו אחר, אין לו קיום. אם הנברא מקבל את הכל מהבורא, אין לו קיום, אז הבריאה נכשלה. אז איך אפשר לברוא ברצינות? צריך לתת, תן לי לענות, בבקשה. צריך לתת הזדמנות לנברא לקנות את קיומו מכוח עצמו. ואז הבריאה הצליחה. זאת הסיבה שיש בחירה חופשית. ברור? זאת אומרת, דרך האדם, שהוא אותו נברא שקונה את זכות הקיום, יש הצדקה רטרואקטיבית לכללות הבריאה. עד כאן מובן? אז לכן הוא אומר, כל אדם לעמל נברא.
עמל כמו כוונה?
לעמל זה המאמץ לקנות את הזהות שלו. בוא נבדוק, יש המשך לסוגיה. שנאמר, כי אדם לעמל יולד. איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. זה מעניין. אנחנו רואים שיש דבר מיוחד אצל האדם לעומת שאר בעלי חיים. היכולת הטכנולוגית. אנחנו בונים מגדלים, מכונות, סחרים, זורעים את האדמה, קוצרים. אנחנו משנים את העולם. זה נקרא עמל מלאכה. אז לכאורה יש מקום לומר שזאת מעלתו של האדם, עמל מלאכה שלו. זה המהר"ל גם מביא בתפארת ישראל, כאווה אמינה. הוא אומר, אולי נאמר שמעלת האדם, באשר הוא אדם, זה היכולת הטכנולוגית שלו. אומר המהר"ל, לא נכון. למה? כי העמל הטכני, אומנם הוא מביא להישגים גדולים, אבל הוא אדרבה, הוא תוצאה של חולשת האדם. למה אני צריך סוודר? כי בלי סוודר קר לי. למה אני צריך לבנות בית? כי בלי בית אני ניזוק. זאת אומרת, החולשות הם הולידו את הטכנולוגיה. כל ההתפתחות המדעית, אגב, היא תוצאה של העצלות. עצלות. עצלות. כן? למה המצאתי ריחיים של מים? כי אני לא רוצה להזיז את הריחיים בעצמי. נכון? זה קשה לי. מה? בסדר. זאת אומרת, הריחיים הם כבדים. אני לא רוצה להזיז את הריחיים. אני רוצה שזמן לדברים אחרים. בסדר. זאת אומרת, זה סוג של עצלות. זאת אומרת.
חשובים לדברים אחרים.
דברים חשובים יותר. למשל, לנוח. למשל, לנוח. כלומר, אני רוצה לשבת על החוף עם קנה דייג ולהשתזף. שזה הרבה אנשים רוצים. אז מה אני צריך לעשות כדי שאוכל לעשות את זה? אני המצאתי ריחיים של מים. כלומר, המים הם תוכנים, הם מזיזים את אבן הריחיים, ואז יש לי לחם. אור? זאת אומרת שיש גם חלק מן הרצון לנוח, זה גם חלק מן ההתפתחות המדעית. לא אמרתי שזה רק זה. כן? יש גם מי שרוצה לעשות בתורה או במעשים טובים. זאת אומרת שעדיין אין לנו ראיה שהקדמה הטכנולוגית היא המעלה של האדם. למרות שזה מרשים מאוד. יכול שגם, אבל זה מה שגמר אומרת. איני יודע אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. כי אנחנו מצאנו באדם שני כישרונות לעומת שאר הנבראים. העמל, מה שאדם מוציא בפיו, ומה שאדם עושה בידיו. כל השאר זה פונקציות שיש גם לבעלי חיים. כן. יש פסל של רודן, כן, הוא מראה, האדם החושב, זה נכון. אבל אני לא ראיתי הרבה אנשים שמצאים בתנוחה הזאת מסוגלים לחשוב. כי אתה בתנוחה הזאת, אתה בדרך כלל, אתה חוטף איזה, נתפסים לך שרירים או משהו כזה, אבל ראית את הפסל של רודן? טוב, אז כן. אז איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. כשהוא אומר כי אחף עליו פיהו, ואומר לעמל פה נברא. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כלומר, זו השאלה שלך. נכון, אז בסדר. אמרנו שהמלאכה איננה מעלתו של האדם. אז מה כן מעלתו? הדיבור. אבל הדיבור, אמרת, יכול שהדיבור, השגה השכלית הכוונה, זה בא גם כן להשלים איזשהו חיסרון באדם. אינני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הוא אומר לעמל תורה נברא. שיחה זה כל מה שלא תורה. כך כתוב, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מה אכילין אותו גח על ירת עמין, נכון?
איזה מאמין המשחל שיש על מה לשיחה,
למה שהמאמינה מאוד הגיונית? כי השיחה זה מה שמאפשר להרחיב את החוכמה. יש חוכמה בשיחה. שיחה זה לא שטויות, בדווקא. ביחס לתורה זה שטויות. אבל מצד עצמו זה גדול.
מה זה עמל פה?
מה זה עמל פה? יש עמל פה, כן? לא. יש מעלה של האדם שמקנה לו את זכות קיומו. מהי המעלה? מה שהוא מוציא מן הפה. מה? הדיבור. אז איזה סוג דיבור? איזה סוג דיבור, כן? אז יכול לדיבור החוכמה. אולי החוכמה היא מעלת האדם. או לשמוע דבר השם זה מעלת האדם. לכן הוא אומר עמל תורה. מה זה עמל תורה? זה שוב, אנחנו חוזרים, יש דבר השם בזה. האם כשאנחנו עמדנו בהר סיני ושמענו השם, אנוכי השם אלוהיך, האם שמענו את זה מכוח התבונה או מכוח ההקשבה? זה שני דברים שונים. אם זה מכוח התבונה, זה משהו שהוא פנימי לנו. אם זה מכוח ההקשבה, זה בא מבחוץ אל פנימיותנו. זה משהו אחר לגמרי. השאלה אם יש לנו עם מי לדבר או לא.
אבל השאלה לגבי העמל.
כן.
שתיהן זה חיסרון. אם אני עושה עמל תורה...
או שזה הגדרה של הזהות שלי. או שזה הגדרה של הזהות שלי, ואז יוצא שזה המעלה שלי. שזה מה שהוא עשה אני. הוא עשה אני מקשיב. כלומר, הטענה של חכמי ישראל זה שהאדם האמיתי זה הנביא. מי ששומע דבר השם. זה סוג של עמל. העמל של ההקשבה. זה עמל מיוחד להקשיב. כן? לא? אני חושב שזה לא פשוט. טוב, והיינו דמר אהבה. כולהו גופי דרופתקי דאורייתא לא אמר, אבל כולו גופי דרופתי כנינו. כל הגופים הם תרחנים. תסתכלו ברש"י, כל הגופים לעמל נבראו. כולו טובי לידי זכה דהוה דרופתי כדאורייתא. טוב למי שזכה שגופו ישמש כמסע לתורה. כלומר, יש פה... מה? הגופים, אז זה אתה ואני, אנחנו גופים. כן, הגופים האלה הם מהווים מסע, נסע, יותר נכון, נסע של איזשהו מטען שרוצים להסיע עלינו. השאלה היא, לאו דווקא. למשל, יש האדם שמשמש את כל גופו בשביל, אני יודע, לעשות כסף. בשביל החיים, בשביל הכסף. זה כמו אחד, אומר, אני רוצה להתחתן עם פלונית. אומר לו, האבא, אבל אין לה כסף, אין לה נדוניה. מה אתה מתחתן איתה? השתגעת? כן, אבא, אבל נכון שאין לה כסף, אבל רק איתה אני אהיה מאושר. אומר האבא, בסדר, תהיה מאושר, אבל איזה דבר טוב יצא לך מזה. העמל של ההקשבה הזאת יצירת איזשהו צינור בנפש שדרכו האדם עשוי להיפגש עם זולתו. בין שהזולת הזה הוא הקדוש ברוך הוא, בין שהזולת הזה הוא חברו או אשתו, כבנים, מישהו אחר. כן, כן. יש איזו פתיחות פנימית שנוצרת, איזה מין חלל בהכרה שמאפשר לאישיות אחרת להיפגש איתך. זה בעצם היה מה שקרה לאברהם אבינו. איך אברהם אבינו ידע שיש הקדוש ברוך הוא? איך הוא ידע? מה הוא שאל? מה היה? אתה לא מכיר את הסיפור? חיפש, נו, ואז מה? מה הוא מצא? שמש, ירח, כוכבים, עננים, רוח. מה הוא מצא בסוף?
מישהו
לא. לא, אתה ממציא פה דבר שלא כתוב. כולם אומרים, ואז הוא הגיע למסקנה שיש אלוהים מעל כל זה. ככה... זה גם לא ביוק כתוב. כן? אבל הוא הגיע למסקנה... אני יכול להגיד משהו? הוא הגיע למסקנה, אפשר בירה זו בלא מנהיג. זאת אומרת, מה הוא נהיה? אתאיסט.
אפשר? לא, זה...
זאת אומרת, זה רטורי. רטורי. אפשר בירה זו בלא מנהיג? אז נגיד זה רטורי. אז למה הוא לא אמר, אם כן, יש מנהיג? סתם הוא בחר בלשון. המדרש מדייק בדברים
האלה. אני בא
לבירה.
פשוט מאוד. אם אברהם היה מגיע למסקנה יש אלוהים, אז היה לנו אלוהים תוצרת אברהם. כמו שיש אלוהים תוצרת אריסטו. X שווה יש אלוהים. אין פלוס מינוס, יש ואין. יכול להיות, תלוי, שתי פתרונות. כל התשובות נכונות. אז ברור שאברהם לא יכול לייצר את האלוהים שלו, כמו כל פילוסוף. אלא, אברהם יכול להגיע למצב של חוסר סיפוק. זאת אומרת, איזה מין חלל בהכרה שלו, שגורם לו לא להיות מרוצה מן המצב. כלומר, אולי באמת אין אלוהים, אולי יש, אולי אין, לא יודע. אפשר בירה זו ולא מנהים? אני לא יכול לעבור את המסך של הסיבתיות. לעבור אל מעבר לסיבתיות. לא מסוגל. לכן, מה היה הפתרון? הציץ עליו בעל הבירה. זאת אומרת, הוא הגיע למקסימום שיכול להגיע, לאיזשהו חוסר יציבות בתוך הזהות שלו, איזה מין מקום פנוי לפנייה של מישהו אחר, אם הוא אכן קיים, ולכן, ואז הוא היה למי לפנות. כל זמן שאברהם היה פילוסוף, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לדבר איתו. מובן? הוא הגיע למשבר בעצם אברהם. חשוב להבין את זה. זאת אומרת, זה הפיתוח של השמיעה. לכן היו לו אוזניים להקשיב.
להגיע למשבר, זה הפיתוח של השמיעה?
תלוי, איזה סוג משבר. זה משבר טוב. זה משבר שגורם לו להקשיב אל מעבר לבועה שבתוכה הוא נמצא. כן, הפילוסוף נמצא בתוך בועה. זה בקום חשיבה אוטונומית. הוא חושב מסביב לעצמו. יש חשיבה הטרונומית. זה בא מבחוץ.
הוא ציפה למשהו כזה בעצם.
מי?
אברהם.
אני לא יודע אם הוא ציפה. הוא אומר, אם יש, הוא יבוא לדבר איתי. אולי אין. יש משהו מאוד רגיל אצל היוונים, הם ניסו ולא בא אליהם. כן, הכוזרי אומר שאצל אומות העולם נבנו היכלות, אבל לא שרתה בהם שכינה. זה נורא. השקענו מיליארדים, בנינו קתדרלה, בנינו פירמידה, לא שרתה שכינה. איך זה יכול להיות? כנראה שיש עיכוב מוסרי. כן, זה מה שאומר רבי דלוי, שיש הבדל בין שרידים של גוף שפעם היה חי לבין פסל שלם שמעולם לא היה חי.
אחרי שאברהם עשה את הבירור,
כן, אחרי שאברהם עשה את הבירור, אז הוא מלמד את זה לאחרים. עכשיו יש לנו מה ללמוד.
כן,
כן, זה משנה, זה כתוב מפורש בתנא דבליהו. נכון, כי הם לא היו ראויים.
מה?
כי הם לא היו ראויים, האומות. אבל...
זה לא יכול להיות, לא יכול להיווצר מצב כזה שהם
שם... זה ייווצר.
זה משהו
של
השכינה?
כן. מה? אז תשרה אצלנו עוד יותר.
מה?
תשרה אצלנו עוד יותר. זה זכריה מפורש, מה שאני אומר, זכריה ב'. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. גויים שלמים. גויים רבים, זה אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. ושכנתי בתוכך. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. כלומר, כשהם יעלו למדרגת עם השם, אז אנחנו נהיה עם השם בריבוע. ובחר עוד בירושלים. ואז יוצא שכל עם ישראל יעלו למדרגת כהנים, ואתם כהני השם תיקראו, ממלכת כהנים, ואז הכהנים שלנו יהיו במדרגת כהן גדול.
כהן גדול?
והכהן הגדול יהיה סופרמן.
סופרמן
זה לא סופר. אה? אז מה שאומר כאן, איני יודע... למה דיברנו על כל זה? השאלה איך מגיעים לאלוהים, כן? מה זה השמיעה הזאת? אז זה פיתוח של אוזניים מיוחדות. יש פסוק בתהילים, אוזניים קרית לי. זאת עבודה. זה כאילו מקדחה לכרות אוזניים מיוחדות.
קרית?
קרית בכף. כמו שאדם קורא בור. אני נותן לו לעשות. ונואף אישה חסר לב, אמר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך. כן, זאת אומרת, יש אדם שעוסק בתורה לפרקים. מה זה לפרקים? חוסר שייכות של קביעות. חוסר קביעות, זאת אומרת, אתה בעצם לא שייך לדבר הזה, זה חיצוני.
זה
השוואה? מה?
זה השוואה,
כן. הרי, למה זה נועף אישה? כי ראה, התורה זה הילד האהבים, ויעלתכן. נכון? שדאמר, אורי חיים עם האישה אשר אהבת. כן, כתוב במסכת ברכות. במסכת ברכות כתוב שהייתה קהילה קדושה בירושלים. אז שמה, פירוש רב ניסים גאון, הוא מביא בשם קהלת רבה. על הפסוק, הוא ראה חיים אשר, עם האישה אשר אהבת, שאותה קהילה קדושה של ירושלים היו נקראים קדושים. מדוע? כי הם קיימו את הפסוק הזה. הוא ראה חיים עם האישה אשר אהבת. מה היה כל כך קדוש? שהם היו עוסקים שליש בתורה, ושליש בתפילה, ושליש במלאכה. לכן נקראו קדושים. שנראה הוא ראה חיים, חיים זה המלאכה, אם האישה אשר אהבת, זה התורה. מה? חלוקה יפה. שליש בתורה, שליש בתפילה, שליש במלאכה. אם כן, הם היו קדושים. מה, האדם לא קדוש? הוא עוסק רק באחד מהשלושה. רק בתורה, למשל. אז הוא לא קדוש. אז הוא שני שליש קדוש. רבי שמעון בר יוחאי, הוא עסק במלאכה, ועוד איך. כן, מה עשה רבי שמעון כשהוא יצא מהמערה? הלך לטפל בכבישים של טבריה, להציע אותה מפני הטומאה שם. הוא נתן תורמוסין וזה. אז למה הוא היה במערה, תגיד לי, למה? למה רבי שמעון הלך למערה? אל תענו אותם. למה?
ברח מהרומאים.
ברח מהרומאים. זאת אומרת, זה לא שהוא אהב את זה. זה לא שיש לו נטייה מיסטית של הסתגרות.
שפעם שם, לא...
אם כבר הוא שם, אז שינצל את המצב, כן? אדם נמצא במצב דפוק, לפחות שינצל את זה.
אדם אחרי זה עסקה בתורה, אחרי זה שבאים
שאומרים סוגיית
תורתו אומנותו,
אומרים
כבר שימון,
שכשהוא לומד תורה, זה אומנותו. זאת אומרת שתורתם אומנותם, זה משהו אחר. מה זה תורתם אומנותם? שדרגת הלימוד תורה שלהם היא כזאת, שהם יוצאים ידי חובת התפילה בלימודם. זה הכוונה. כן? בבקשה. האנשים האלה עשו את זה באופן פרטי. לא שאמרו, שליש מאיתנו יעסקו בתורה, שליש בתפילה ושליש במלאכה.
זה לא זה ולא זה.
זאת אומרת, אני לא יודע, אתה מאלו שכשהם אוכלים סנדוויץ' אומרים, היום אני אוכל לחם, מחר נקניק ומחרתיים חרדל, נכון? זה מה שאתה אומר.
אבל יש תורה שחצי יום עובד, אז הוא לא יגיע למדרגות גבוהות, ויש צבא שחצי יום ללמד תורה, אז הוא לא יהיה צבא כמו שצריך.
למה? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שהוא יגיע למדרגות יותר גבוהות, אתה אומר.
לא, יש חיסרון. לא, פחות.
למה?
היא תורה לא...
הרי הוא אדם שלם. הרי, מי זה, בשמה אנחנו לומדים תורה? כדי לעשות רצון השם, נכון? ואדם, והקדוש ברוך הוא רוצה את האדם שיהיה אדם שלם. אז אם הוא עוסק רק בתורה, אז הוא לא עושה רצון השם. ככה אני מבין, לא? לעתיד לבוא, יש הרבה דברים שהשתנו. זה יהיה לעתיד לבוא. כשאנחנו נגמור עם... לעתיד לבוא גם אין אכילה ושתייה. זאת אומרת, כשאתה גומר את העבודה פה, יש לך עבודות אחרות.
לא, אבל יש לעתיד לבוא בעולם הזה שיש אכילה ושתייה, ושאנחנו... שיש
המציאות
תהיה,
שעם ישראל יהיה כל היום, כן, שנגמור עם ההיסטוריה. זאת אומרת, שאנחנו, שאומות העולם יגידו... טוב, אנחנו רואים שעם ישראל זה עם חשוב, אנחנו רוצים שהוא ילמד אותנו, ואנחנו נעבוד בשבילו. משהו אחר. כן? ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקריכם וקורמכם. כן? הגעת לזה?
יש אומנים, יש.
אה?
יש אומנים, יש
ברבה. הם עושים את זה, לא, מדובר שם בלי כסף.
בלי כסף?
בלי כסף. באים הגויים אומרים, תשמעו, אנחנו שמענו עליכם שיש לכם בעיה, אתם צריכים להפעיל אוטובוסים. ואנחנו יודעים שזה לוקח לכם זמן במקום ללמוד תורה, אז אנחנו מפעילים לכם את האוטובוסים עצמנו. כן. כן, אני הבנתי, אבל צריך לעשות רק דבר אחד. הדבר אחד זה לעשות רצון השם. רצון השם, זה שאדם יהיה שלם. לכן הם היו קדושים, כי הם עשו רצון השם, שהם עסקו שליש בתורה, ושליש בתפילה, ושליש במלאכה. עם כל המאמצים הקיימים, אי אפשר למחוק את השורה הזאת מהגמרא. זה הצליחו.
איפה זה מופיע?
זה מופיע ברב ניסים גאון, על הסוגיה במסכת ברכות, שמדברת על קהילה קדושה שבירושלים.
איפה זה מופיע בברכות?
אני חושב בפרק הראשון, עד כמה שאני זוכר. זה בקהלת רבה. קהלת רבה, לפסוק וראה חיים עם האישה אשר אהבת. מה? אפשר להסביר מלאכה באופן אחר, אתה צודק. אפשר גם להסביר תורה באופן אחר, תפילה באופן אחר. ולהגיד שבכלל, כשמדברים על בקבוק, הכוונה למיקרופון. אפשר. הכל אפשרי. טוב. אני אבקש את הדף השני שקיבלתם להחזיר.